מסכת חולין דף ממבב, נתחיל בעמוד הקודם שש שורות מלמטה. עד היכן חוט השדרה? למדנו במשנה שאם בהמה חוט השדרה שלה נפסק, די נחתך ברובו, הבהמה הזו טרפה. חוט השדרה הוא מגיע מהמוח שבראש של הבהמה עד אחור, עד זנב של הבהמה. אז שואלת הגמרא, עד היכן חוט השדרה עדיין נחשב כמקור חשוב לחיות של הבהמה, ואם נפסק שמה זה טרף? ומהו מקום שמכאן ואילך, אם חוט השדרה נפסק שמה, הרי שהבהמה הזו כשרה? אמר ביהודה אמר שמואל, עד בין הפרשות. כלומר, החוט של השדרה הוא מגיע מהמוח, ולכל אורך השדרה של הבהמה מתחברים אליו כל מיני עצבים של הבהמה. אבל בכל אותם החיבורים אתה לא רואה שחוט השדרה נעשה יותר דק ויותר דק, אלא נשאר באותו רוחב ואותו העובי של חוט השדרה, עד שהוא מגיע לרגלי הבהמה האחוריות, ושם רואים שחוט השדרה נוצרים משם כל מיני פיצולים, כמו שאומרים פרשת דרכים, נוצרים שם פיצולים. אבל משם ואילך אתה רואה שחוט השדרה נעשה יותר דק ושוב מתפצל, ושוב נעשה יותר דק ושוב מתפצל ושוב נעשה יותר דק. אמר, עד בין הפרשות, עד המקום ששם ברגליים האחוריות שם הוא מתפצל, נוצרים שם פרשת דרכים, הרי שעד אותו מקום זה ייקח חוט השדרה והיא נפסק ברובו פסול, ולאחר מכן הרי שזה בהמה כשרה, מפני שכבר הבהמה אינה נשענת ואין החיות שלה מתוך חוט השדרה, אלא כבר רגליה מעמידות אותה. ספרתי מראה רב דימי בר יצחק אבא קבעי למזל לבי חוזאי. רב דימי בר יצחק רצה ללכת למקום שנקרא בי חוזאי. אתה לקרמד רב יהודה, אמר לי ולי מור בין הפרשות לך. אז הוא עבר בדרך לפני רב יהודה ואמר לו, תראה לי איפה זה בדיוק המקום שנקרא בין הפרשות, איפה אותו המקום של הפיצולים האלו. אמר לזיל, הייתי לי גדי ואחווה לך, תביא לי זה גדי שחטו אותו ופשיטו את עורו ואני אראה לך. הייתי לי גדי שמן, אמר לי בלי ענצ'ה ולידיע, הביא לו איזה גדי שמן שחטו ופשיט אותו. אמר לו, היות שהוא שמן, בשרו מאוד שומני, רמלה אותו חוט שדרה מובלע ומחוסה בפני וקשה לראות. הייתי לי כחוש, אמר לי בלי תנטפה ולידיע, הביא לו גדי כחוש. אמר לו, בגלל שהגדי הזה כל כך כחוש, ממילא העצמות של הבהמה בוקד דעתמה, היא דוחקת עם בשר שבה את אותו החוט השדרה, וממילא הוא נעשה דק מאוד וקשה להבחין בו בדיוק. צריך להראות בדיוק איפה המקום, כחוט השערה, אם זה לפני זה זה טרף, אחרי זה קשר, אז חייב לראות את המקום מדויק בדיוק. אמר לו, זה גם כן מובלע מאוד וקשה להראות בזה, צריך להביא גדי בינוני. טוב, אבל במקום שעכשיו תתרח תביא לי עוד די אחר. אמר לי, תג מרח גמרא, בוא לומר לך את ההלכה ואף מזה אתה תדע לבדוק לבד. אחי, אמר שמואל, עד אחת טרפה, שלישית קשרה, שנייה איני יודע. אמר לו, ככה אמר שמואל, בפרשות האלו במקום הפיצול הראשון עד לשמה, כמו שאמרנו, יש פיצול ולאחר מכן יש עוד פרשות, עוד פעם, אחרי 2-3 אצבעות, זה שוב מתפצל ועוד פעם מתפצל. עד הפרשה הראשונה, עד המקום הרווח הראשון שיש לי בין פרשה לפרשה, בין פיצול לפיצול, עד שמה זה טרף. והשלישית, בין הפרשות בפעם השלישית, זה ודאי כבר קשר. אבל שנייה, אני לא יודע מה הדין בזה. בערב הונה ברד רבי יהושע, עד ועד בכלל, או דיל מה, עד ולא עד בכלל. אומר, מה כוונת שמואל שאמר, עד הטרפה? זה כולל את אותו הרווח שבין הפרשות, בין הפיצול הראשון לפיצול השני, שמה זה גם כן טרף? או כוונתו עד ולא עד בכלל, עד הפרשה הראשונה, עד הפיצול הראשון, שמה באמת זה טרף, אבל בין הפרשות עצמם שמואל מסופק גם בדבר הזה. ראשי שואל, אם גם בין הפיצול הראשון, בין הפרשה הראשונה לפרשה השנייה, גם בזה שמואל מסתפק, אז אם כן, למה שמואל אמר שנייה אני יודע? צריך לומר גם ראשונה אני יודע. משיב רש"י שבאמת חדה מיני הוא נקט. מה שאמר שמואל שנייה איני יודע, כי אם היה אומר ראשונה איני יודע, היית חושב, אבל שנייה ודאי היא קשרה כמו השלישית. אז זה שמואל אמר שנייה איני יודע, כדי שתדע לך שאפילו השנייה יש בדבר הזה ספק, קל וחומר בראשונה. כל פנים, הגמרא כרגע לא מכריעה האם כוונת שמואל אומר עד ועד בכלל או לא. בעיר הפפה, אם תמצא לומר עד ולא עד בכלל, פי פרשה מהו? אם נתפוס כמו הצד השני שכוונת שמואל שאמר עד אחת טרפה, הכוונה היא עד אחת, עד הרווח שבין הפיצול הראשון לפיצול השני ולא עד בכלל, אותו המקום עצמו, הרווח שבין הפרשיות האלו, שמה זה לא טרף. שמואל אומר, אז לפי זה מסתפק רפפה, מה הדין אם נחתך בדיוק במקום של הפיצול, פי פרשה, באותו מקום בדיוק שמתפצל שמה, שם בדיוק נעשה חתך בחוט השדרה. האם על כל פנים פה זה ודאי טרף? או נאמר לא, כמה שהגיע לשמה, אז זה נכלל בגדר הספק שאמר שמואל אחר כך, שנייה אני יודע. בעיר רבי ירמיה, אם תמצא לומר עד ועד בכלל, פרשה עצמה מהו? מסתפק רבי ירמיה, בוא נאמר שאכן עד ועד בכלל, דהיינו גם חוט השדרה שלאחר שהיה הפיצול הראשון, גם זה הוא, אם נעצר שמה הפסקה, נחתך חוט השדרה שמה, הרי שזה טרף. מה יהיה הדין אם חוט השדרה עצמו לא נפסק, אבל אחד מהחוטים שהתפצלו לצדדים לימין או לשמאל הוא נחתך מחוט השדרה? האם נאמר שהוא דינו כמו חוט השדרה, וממילא הוא עצמו, אם הוא נחתך מחוט השדרה, הרי שהוא הבהמה זו טרפה? או נאמר לא, כמה שחוט השדרה עצמו, הקו הישיר, הוא עדיין ממשיך. למרות שמה שנתפצל לצדדים נפסק מחוט השדרה, הבהמה זו קשרה. תשמע, הפרשה תידון כבשר. מה אלה הפרשה הראשונה ושנייה לשלישית? מת הגמרא לכאורה אפשר לפשוט הספק של רבי ירמיה, שהרי כתוב בריתה הפרשה תידון כבשר. משמע, שמה שפרש דיינו החוט שהתפצל, זה נחשב כמו בשר, שאם הוא נחתך, הבהמה הזו קשרה, אין בזה כלום. ואם כן לך אורה, מה נראה, מה מדובר כאן, איזה פרשה? גם מה שהיה בפיצול הראשון והשני, דוחה הגמרא, לא. ייתכן שהכוונה היא דווקא על הפרשה השלישית, שאז גם חוט השדרה עצמו נפסק, אז זה קשר. לכן גם הפרשה דינה כמו בשר. אבל אם זה פרשה ראשונה או שנייה, הנה חינמי, שאם נחתך שם, אולי באמת, זה טרף. בעופה, רבי ינאי אומר למטה מן האגפיים, וריש לקיש אמר עד בין אגפיים. אומרת הגמרא לגבי העוף, חוט השדרה עד אחד המקום של החשיבות שלו, שאם הוא נחתך אז העוף הזה טרף, עד למטה מן האגפיים. אגפיים זה המקום של הכנפיים, אגפיים זה כנפיים, אז עד המקום למטה מהכנפיים, עד אותו מקום אם נפסק אז זה טרף, זה דעת רבי ינאי. ריש לקיש אומר, לא, למעלה מזה, עד בין הגפיים, עד המקום שמגיע לכנפיים, לא צריך שהוא ירד למטה יותר מן הכנפיים. אמר עולה הבקעים לקמה דבן פזי, והייתו לקמה עופה, הוא בדק עד בין הגפיים, ושלח לדבן נסיעה וקם ואזל, ולידן, אם שום דלת צריך מבדק צפה, אם שום כבוד נסיעה. ספר עולה, היית עומד לפני בן פזי והביאו לפניו עוף לבדוק אותו מפני שנפסק בו החוט של השדרה, אז לא לדעת האם הבהמה, העוף הזה טרף או לא. אז הוא בדק אותו עד מתחילת מראשו, עד בין הגפיים, ועצר שם. למה הוא עצר? באותו הזמן שלח לו שלחון בית הנשיא שהנשיא קורא לו, אז הוא עצר והלך. ואני לא יודע האם משהו הלך מפני שעד לשם צריך לבדוק, עד בין הגפיים, ויותר מזה לא צריך לבדוק, הוא מלא הוא סובר לך כדעת ריש לקיש, או משהו להפסיק לבדוק מפני כבודו של הנשיא. ברגע שהנשיא קורא, חייבים תכף לעצור וללכת. ולעולם באמת הוא התכוון שאכן העוף הזה עדיין לא קשר עד שימשיכו לבדוק אותו עד למטה בין הגפיים, כי אמרו אולי סבור כדעת רבי ינאי. לכן אומר, אני לא יודע מה באמת הדעתו של בן פזיל. נטלה הכבד וכו', הנשתייר המנה כלום כשרה, אף אגב דלה הווה כזית, והתנען נטלה הכבד נשתייר המנה כזית כשרה. למדו במשנה שאם הכבד נטלה מן הבהמה, אז הדין בזה שאם לא נשאר כלום, אז הבהמה הזו טרפה. למה? כי הכבד הוא מחובר במקום של המרה. אם כל הכבד נחתך, אז מלא בהכרח שגם מהמרה נחתך קצת, ומלא הבהמה הזו טרפה. אבל אם נשאר מנה משהו, הדין בזה שהבהמה הזו קשרה, כי ודאי המרה לא נחתך מנה כלום, ולכן בהמה הזו קשרה. בקשה הגמרא, והרי במשנה לכמה נלמד, שכתוב מפורש במשנה, שדווקא אם נתלה הכבד נשאר מן הכזית כשרה, משמע נשאר מן הפחות מכזית, הבהמה הזו טרפה. אמר יוסף לקרשיה, הרי בחייה, הרי בשמעון ברבי. אכן, שני תלמידים של רבי יהודה הנשיא. זה שנה כך וזה שנה כך. את המשנה שלנו כאן, אמר את זה רבי חייה, שהוא סובר שאכן הכבד אין בו חיות חשובה לבהמה, ולכן אפילו נשאר מנו כלשהו זה מספיק. לכן הוא אמר, נטלה הכבד ולא נשתר מנה כלום, אז זה טרפה, נשתר מנה משהו כשרה. ואילו המשנה לכמן שנה אותה רבי שמעון בנו של רבי, שהוא סובר שיש חיות בבהמה, לכן דווקא נשאר מנה כזית, אז באמת היא כשרה, שעידי כך הכבד הזו תחזור ותגדל שוב, תחזור לכמות שהייתה, לפיכך רק אז זה כשר. מתי גמרא ראה לכך שנחלקו בחשיבות של הכבד רבי חייא ורבי שמעון בר ריבי, כי הד רבי חייא זריך לה, רבי שמעון בר ריבי מטבל לה, סימנך עשירין מקמצין. מתי גמרא, כאשר היו מביאים בהמה, הכבד הוא לא כך טעים, הוא לא כך בריא, לא מתייחסים את זה אנשים חשיבות כמו בשר. ואחר רבי חייא, כאשר היו מביאים פניו את הבהמה, היה לוקח את הכבד, זורק אותו. לעומת זה, רבי שמעון בר ריבי היה מקפיד לאכול את הכבד, למרות שאין בו טעם חשוב כמו של בשר. ולמה? פני שהוא היה סובר שהכבד זה דבר שיש בו חיות של הבהמה. וממילא זה בריא, כי כל דבר שהוא יש בו חיות, אז זה סימש בזה דברים שהם בריאים לאדם. ולכן היה מקפיד לאכול דווקא את הכבד. אז כמו שמקפיד לאכול את הכבד, סימן שהוא לפי דעתו זה חשוב. אם נשאר מהכבד שמה כזית, אז באמת זה כשר. אבל נשאר בזה כזית, אז הוא אומר שבמה זו היא טרפה. וסימנך עשירים מקמצין, איך תזכור שרבי שמעון בר ריבי הוא סובר שזה דבר חשוב, שזה חיות של הבהמה הכבד? סימנו, תזכור, רבי שמעון בר ריבי בנו של רבי יהודה הנשיא, אז הוא עשיר. ידוע, תמיד עשירים מה הם עושים? הם קמצנים. לכן גם כן, זה סימן שתזכור, שאולי זורק את הכבד. הפולמוסה דעת א' ומבידית, הגיע חיל גדול של גויים, נקרא פולמוסה, הגיע א' ומבידית. עקו רבה ורב יוסף, רבה ויוסף ברחו, מפני שהיו הגויים הרשעים, אומרים עליהם, שהם הולכים ועושים שיעורים, ועל ידי כך, אז בחורי ישיבות היו באים כולם ללמוד, ולהיו הולכים לעבודה לצבא של המלך. אז לכן היו פחדים והם ברחו. פגע בהו רבי זרע, רבי זרע פגש אותם, רבי זרע עצמו לא ברח. למה? קודם התוספות אביו היה גבאי של המלך, ולכן מלא הוא היה לו חסינות והוא לא צריך פחד מפולמוסה. אמר להו ערוכאי כזית שאמרו במקום מרה. אמר להם, אתם תלמידי חכמים הבורחים, רבה ורב יוסף נקרא ערוכאי הבורחים, כזית שאמרו, תדעו לכם, מה שהמשנה לכמן אמרה שצעיר שישאר לפחות כזית, זה לא תחשוב שכזית בכל מקום שהיא הבהמה זו כשרה, לא כך, אלא דווקא בתנאי שהכזית הזו זה במקום שהכבד מחובר למרה, שם צעיר שישאר כזית, אבל לא נשאר שם כזית אלא במקום אחר, הבהמה זו טרפה. לעומת זה גמרא מביאה דעה אחרת, רבי דבר הווה אמר, במקום שהיא חיה, במקום שהכבד מחובר לגוף הבהמה, שמה צריך שישאר כזית. מה זה כמו שהיא חיה? יש כמה מקומות שהיא בעצם הבהמה, הכבד שלה מחובר לגוף. גם בתרפש הכבד, וגם מקום של הכליות. ויש רש"י נוטה לפרש שהכוונה היא במקום של הכליות. שמה זה נקרא במקום שהיא חיה. מקום שמחוברת לבהמה, לגוף הבהמה, למצד של הכליות. אמר הפפה, הלקח בעין כזה במקום מראה, ובעין כזה במקום שהיא חיה. כיוון שיש שתי דעות, היכן בדיוק צריך שישאר כזית, צריכים להחמיר כמו שתי החומרות, ולכן צריך שישארו שתי כזיתות. גם כזה במקום מראה, גם כזה במקום שהיא חיה. הלאה וכי, הבהמה הזו טרפה. בעיר הבירמיה, מתלקט מהו, כרצועה מהו. בעיר הבשי, כזית מרודד מהו, תקו. מה הדין אם נשאר כזית? אבל כזית הזו לא כזית במקום אחד, אלא למשל כזית במקום מרה. יש קצת כאן, קצת כאן, קצת כזה נקרא מתלקט. מה הדין בזה? או מה הדין כרצועה? כלומר, יש כל הכזית כולה היא ברצף, אבל לא חתיכה אחת שיש בה אורך ורוחב, אלא רצועה דקה. שואל רבשי, מה הדין אם יש כזית מרודד? כזית באורך ורוחב, אבל דק מאוד. האם כל האופנים אל כולם, גם כן זה חיות לבהמה, במה זו קשרה או לא? תקו. בעמיני רבי זרקה מרבי עמי, נדלדלה כבד ומעורה בתרפשיה, מהו? אמר לדלדול זה, איני יודע מהו. אילי מנדי אמר מקום מרה, היקה. אילי מנדי אמר מקום שהיא חיה, היקה. שאל רבי זרקה את רבי עמי, מה הדין אם הכבד הוא כולו נשאר שלם? לא נחסר ממנו כלום, אבל הכבד הזה לא מחובר היטב לגוף הבהמה, אלא יש לו הרבה נקודות חיבור והרבה תלוש בעצם. מה הדין? זה נקרא נדלדלה. אמר לו, מה אכפת לי? מה שזה מדולדל? העיקר כל הכבד כולו נמצא כאן? ואיפה מי שאומר כזה במקום מראה, הרי זה נמצא, מחובר למראה. ואיפה מי שאומר כזה במקום שהיא חיה, הרי זה מחובר, כי כל הכבד כולו נמצא. אלא מה שיש לו הרבה חיבורים קטנים ויש לו הרבה הפסיקים במקום החיבור, אין בזה כלום. הראה שנכווה, רבו שמואל ורב הסידי אמרי, קרמה עילאה, ואמרי לה, קרמה תתאה. למד במשנה, שאם הראה נעשה בנקב, הרי שהבהמה הזו היא טרפה. רבו שמואל ורב הסידי שאומרים, איזה נקב נעשה? נעשה בקרום העליון. קרמה עילאה, אבל נשאר הקרום התחתון. ואמרה לה, קרמת הישורים, שהם אמרו על הקרום התחתון, שהוא ניקב, בזה המשנה אמרה שזה טרף. אמר בסבא מן יומי, אמר נחמן, סימנך, כתנא דברדא דמנחא בה ראה. אומר בסבא מן יומי בשר הנחמן, שהוא גם כסובר כמו הישורים האחרון, שמדובר דווקא הקרום התחתון. אז אומר, סימן שתזכור, על מה המשנה אמרה הריאה שנקבה? אומר, הכותונת האדומה, כי הקרום התחתון של הריאה הוא אדום. אז אומר, תזכור, זה כמו המלבוש האדום, שהריאה מונחת בו. זה הכוונה היא שנקב הריאה. פשיטה היא נקיב עילאה ולא נקיב תתאה. תתאה מגין כדרבה. אומרת הגמרא, הגמרא הולכת בדרכו של רב נחמן, הגמרא ברור לנו שאם באמת ניקב הקרום העליון ולא ניקב הקרום התחתון, ודאי שהקרום התחתון הזה מגן שהאוויר לא יצא מתוך הריאה, ולפירך הבהמה הזו כשרה כדרבה. דאמר רבה, היי ריאה דגליד כאהינה סומכה כשרה. אומר רבה, אם הריאה, כל הקרום שלה העליון נקלף כולו, ומלא עכשיו אתה רואה את כל הריאה כמו אהינה סומקה, דיין כמו תמר אדום, הדין שהיא קשרה, כיוון שהקרום התחתון יפה כוחו וחזק להגן שהאוויר לא יוצא מתוך ריאה, ומלא בהמה הזו יכולה להמשיך לחיות, היא לא טריפה. אינקיב תתאה ולא אינקיב עילאה, מגן או לא מגן? מה הדין כאשר רק הקרום התחתון ניקב והקרום העליון לא ניקב? האם הקרום העליון יכול להגן או לא? כלומר, ייתכן שמה שאמרנו, שאם הקרום התחתון ניקב, אז הבהמה טרפה, הכוונה היא שניקב גם הקרום התחתון בנוסף לקרום העליון. זה הכוונה הטרפה. אבל אם ניקב רק הקרום התחתון בלבד, אז באמת אולי זה קשר. או שייתכן. מה שאמרנו, ניקב הקרום התחתון, אז זה טרף, הכוונה היא אפילו כאשר ניקב הקרום העליון. בכל זאת, אולי גם כן זה יהיה טרף. זה השאלת הגמרא, האם מקום העניין יכול להגן שאוויר לא יצא ממילא במקשרה או לא. פליגי ברא וחבר רבין, אחד אמר לא מגן, אחד אמר מגן, והלכתה מגן. אכן החלקו בזה האמוראים, באמת הגמרא הלכה שאם מקום העליון הוא שלם, למרות שהקום התחתון הוא ניקב, אז בהמה זו כשרה. כי רב יוסף דה אמר רב יוסף, היי ראה דה אבשה יד עינן היכה אבשה מודבינן עלה הגדפה או רוכה או גילה עם בת בצד טריפה, והילה כשרה. אומרת הגמרא, המקור לכך שזה העיון יכול להגין, שרי אמר רב יוסף, אם כאשר מנפחים את הראה הזו, אתה שומע איזה רחש, איזה רעש. אנחנו לא יודעים, אם אנחנו יודעים מכאן הרעש הזה יוצא, אז שמים באותו המקום איזה עלה או רוק או קש ומנפחים שוב. אם אתה רואה אותו שאותו העלה מבצבץ, אתה רואה אותו שהוא זז, סימן שאכן יש חור באותו מקום ולכן זה זז ומלא יטרפה. אבל אם אתה רואה שהוא לא מבצבץ, אז מלא סימן שהיא קשרה, כמו שגמרא באשר תכף תסביר שהרעש יש שם זה לא בלרעש ששחור, אלא מסיבה אחרת. וילד עינן היכב, שאנחנו לא יודעים, שומעים רעש, אבל לא יודעים מאיפה הרעש הזה יוצא בדיוק מהריאה. מיתינן מתחילתה דמיה פשורי ומדינה לה בגבה. בחמילה דקבצה, בחיר אלה דמיתרשי. אלא מדינה בפשורי נפחיננה, אם בת בצעה טריפה. וילה קשרה, תתאה עם קיב, עילה עלה עם חיב, והידה אבשה זקרה דבני ביניהו. זאת אומרת, אם אתה לא יודע איפה בדיוק ישמע הרעש מתוך הריאה הזו, מביאים איזה גיגית, איזה קערה של מים פושרים, ושמים את הריאה בפנים. לא שמים את זה במים חמים, בגלל שזה גורם לקיבוץ. וממילא, כיוון שזה מתכווץ, אפילו אם היה שם נקב, עכשיו זה יגרום לכך שזה בעצם יסתם. ולעומת זה לא מניחים את זה מים קרים, בלי שזה גורם לריאה הדרבה שהיא תתקשה, וגם אם לא היה שם נקב עקום העיון, עכשיו זה כן יקרה. לחסם זה מים פושרים, וחוזרים לנפח שוב את הריאה הזו. אם רואים שהמים האלה מבצבצים, עושים בועות, במה זו טריפה, כי זה מוכיח שיש שם נקב, ולכן המים האלה עושים בועות. ואם אתה רואה שהמים האלה לא עושים בועות, הבהמה הקשרה. למה? כי זה מוכיח שמה הרעש הזה? אכן, אותה הבהמה נוצר שם נקב בקום התחתון, אבל לא נוצר נקב בקום העליון. ולכן האוויר נמצא בין שני הקומים האלו, ולכן אתה שומע את הרעש. גופה, אמר רבה, היי ראה דיאגליד, כי ההינס במחה קשרה. אמר רבה, ראה שאתה רואה שכל הקום של העליון הוא נקלף, שרק הקום התחתון בלבד, ומלא זה נעשה אדום, הרי שזה כשר. ואמר רבה, ראה שהדימה מקצתה כשרה, כולה טרפה. ראה שאתה רואה שנעשה בה כולה אדומה. למה? בגלל שיש שם אדם התאסף שם. סימן שמחלה, אדם התאסף אותו מקום. אז אם רק מקצתה הדימה, זה כשר. זה יחזור להיות בריא בחזרה. אבל אם כולה הדימה, הרי סימן שבמאז יש פה מחלה, שכל אדם מתאסף שם, היא טרפה. אמר לרבינה לרבה, מקצתה, מה התעמה דהדרה בריה? כולן מי, הדרה בריה? אמר לו, כמו שכאשר רק מקצתה נוצר שם אדמימות, אתה אומר, לא נורא, זה יחזור בחזרה להתחזק, והיא תבריא. ככה גם כן, אם כולה אדומה גם כן, היא תחזור להבריא. מילתיין השאר שקצים ומסים עד שיצא מהם דם. חיתם השמונה שרצים מדמינן לה, דתן נצרר הדם אף עפי שלא יצא, היא הכי יפים קצת הנמי, אלא לשנה. אמר לו, הרי כמו שכאשר רק מקצתה נעשית אדומה, אתה אומר שהיא תחזור להבריא, ככה גם כן כשכולה אדומה, גם כן תחזור להבריא. שהרי שנינו לגבי מסכת שבת, שיש שמונה שרצים שיש להם אור חזק, ואם אתה רואה שנצרר הדם שמה, נסף דם, אף פי שהדם זה לא יצא החוצה, הדין הוא שזה הדם הזה חייב משום חובל, מפני שמה שהדם לא יצא, מפני שיש שם אור שהוא חזק, אבל הדם הזה נעקר מקומו, זה לא עתיד לחזור אליו. לעומת שאר שקצים ורמסים יש להם אור דק, ולכן אם באמת הדם נעקר מקומו, אז היה צריך תכף לצאת משם. אם אתה רואה שהדם הזה לא יצא, מפני שהדם הזה לא שהוא נעקר מקומו, אלא עתיד לחזור להיבלע בגוף השרצים האלו. אלא למה הוא נעשה אדום? מפני שהוא מאדים מהר. אז מה תורים מכאן? שאפילו אם כולו ידים, זה לא משנה. אתה אומר הוא יחזור ויבלע כולו בגוף. כן, הוא הדין הריאה הזאת גם. כן, גם אם כולה הדימה, אני אומר שזה יחזור ויבלע בגוף, בתוך הריאה. אם תגיד לו, זה דומה לשמונה שרצים. שברגע שזה נעשה אדום, אני אומר שאדם הזה נעקר מקומו ולא עתיד להיבלע. אם כן, אפילו כאשר הריאה הזו רק מקצתה אדומה, תאמר שלא עתיד לחזור לבלע בפנים אלא, זה צריך להיות טרף, אלא הכוחך שאין הבדל ביניהם. אפילו כולה הידימה, הדינו שהריאה הזו כשרה, כי האדם עתיד לחזור לבלע בפנים. ואמר רבה, ריאה שיבשה מקצתה טרפה. וכמה? אמר רבה פעמים שמדי רבה, כדי שתיפרך בציפורן. כמען, כי רבי יוסי בן המשולם דתניא, איזו היא יבשה שאם תנקה ואינה מוציאה טיפת דם, רבי יוסי בן המשולם אומר, יבשה כדי שתיפרך בציפורן. אפילו תמר רבנן, גבי אוזן בכור דקרשלית בזיקה, להדרה בריאה. אבל ריאה דלה קרשלית באווירה, הדרה בריאה. אומר רבה, ריאה שרואים שמקצתה התייבשה, התרפה. כמה זה נקרא שהתייבשה? אומר רבי שמו של רבה, אם היא נפרחת בציפורן, אגב, ציפורן יכולה להתפרך. תגמרה כמו מי זה הולך, כדאי רבי יוסי בן המשולם. שהרי ראינו בחור שבהמה, אם נוצר בו מום, קבוע, הרי שאותו הבחור הזה הוא כבר לא קדוש, והכהנים יכולים לאכול את זה בכל מקום, לא חייבים להקריב את זה כקורבן. אחד מהמומים, אם האוזן שלו התייבשה, כמה נקרא יבשה? שאם היא תנקה ולא מוציאה טיפה דם, זה דעת הנקמה. ושים שולה מחמיר יותר. ומתי זה נקרא יבשה? רק אם נפרחת בציפורן. חורה, דעת רבה, כדעת רבי שים שולה, הגמרא דוחה. ייתכן שאצלנו גם חכמים יודו בדבר הזה. למה? דווקא שם החכמים הקלו, כיוון שהאוזן של הבכור היא נמצאת באוויר. נמצאת באוויר, אם היא יבשה שלא מוציאה טיפה דם, ודאי שהיא תתייבש עוד יותר ועוד יותר, ולכן זה כבר נחשב יבש. אפילו מחשב, הוא לא נפרחת בציפורן. אבל לגבי הרי הכיוון שנמצאת בתוך הגוף של הבהמה, ולא שולט שם האוויר, לכן מלא, אם זה לא הגיע לכזה יובש שנפרחת בציפורן, אלא רק שאין בה טיפה דם, הרי שהיא תחזור ותבריא. ואמר רבה, היי ראה דקיימה גלדי גלדי, אוקמי אוקמי, חזבתה חזבתה כשרה. אומר רבה, ראה שרואים שיש בה קילופים קילופים, ומראה של הקילוף הזה כעין קילופים של מכה. או ששמע נקודות שחורות, נקודות שחורות, או חזלתה חזלתה, כל מיני צבעים, גוונים שונים, בתוך אותה ראה, רש"י כותב דווקא גוונים כאלו שנופיעים לכמן, שזה מראות שהם כשרים, הרי שהבהמה הזו כשרה. אמר האמור משמי דרבה, אין מקיפין בבועה. אם רואים איזה מוגלה, בועה, בתוך הראה, ויש בה נקב, אם הנקב הזה נעשה בעוד הבהמה חיה, ודאי שהבהמה הזו טריפה. אם יש לי ספק, וזה מקום שאין דרך הטבח להכניס שם את ידו, ומלא לכאורה נראה שכנראה הנקב הזה הוא נעשה קודם השחיטה. אל תאמר לי, נוכל לבדוק את זה על ידי שניקח, אם יש איזה בועה, איזה מוגלה אחרת במקום אחר בריאה הזו, נעשה שם הנקב, ונראה אם המראה שלהם שווה, סימן שהנקב הזה שראינו הוא בעצם נקב שנעשה לאחר השחיטה. אי אפשר לעשות כזאת בדיקה, מפני שטבע הבועה להשתנות כל הזמן הגוון שלה, ולכן יכול להיות שזה היה באמת נקב קודם לכן, ועכשיו השתנה המראה שלו כמו המראה של בועה שנייה. להקיף, הכוונה היא להביא את הדבר האחד סמוך דבר שני, זה נקרא להקיף. ואמר רבה, הנטרתי ונד צריכה להדד אלית להוב דקרה, ולאמרה אלה שלא כסדרן, אבל כסדרן היינו ריביתיו. הראה כידוע היא עשויה כעין אונות אונות, כלומר אונה זה אוזן, דהיינו זה עשוי חלקים חלקים האלו. וכאשר רואים שיש צריכה, דהיינו כעין חוט של שומן שיוצא מאונה אחת, מחלק אחד, והחוט הזה נמשך ונדבק בתוך אונה אחרת, הרי זה נקרא צריכה. אומר רבה שאי אפשר לבדוק את זה, והדין בזה הוא שאם האונות האלה מחוברות מהשיחה הזאת מאונה לאונה אחרת, למשל מאונה ראשונה לאונה השלישית, זה טרף. אבל אם זה מאונה לאונה שסמוכה לה, זה נקרא כסדרן, הרי שזה ככה הדרך שלהם, היינו ריבותיו, וזה קשר. מה הבעיה בעצם בשיחה? ראשי מפרש, השיחה הזו מעידה שהיה לפני כן נקב, והיות שהריאה סופחת וסופגת הרבה נוזלים, ממילא יצא דרך הנקב את אותו החוט הזה, את השיחה הזו, והיא יצרה את השיחה, את הדבק הזה. אבל אל תאמר לי שהיא נכורה רכיב, הנקב הזה נסתם. כיוון שכל נקב שנסתם על ידי זה קרום כלשהו, הוא לא נשאר לעולם. ולאחר זמן הוא עתיד להתנתק ולחזור הנקב, ולפיכך הבהמה הזו טריפה. התוספות מסבירים, הסבר אחר לגמרי. אומרים באמת, אם יש סריחה זה לא מוכיח שמתחת איזה נקב, אלא עצם זה שיש פה סריחה, זה יגרום שלאחר מכן הרעז, השיחה הזאת תמשוך את האונה, ומלא היא תיצור בעתיד נקב. ולכן גם מעכשיו, דינה של אותה רעה שהיא טריפה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.